בוא נתחיל.
אחרי חודש וחצי שהיינו אמורים להתחיל את
איוב. כן. אל תדאג, זה יהיה תמיד חודש וחצי לגמור אותו. טוב, בוא נתחיל כאן. פה תדבר מודע אלף. משה כתב ספרו, הוא פשט בלעם ואיוב. מסייל רבי לוי בר לחמה. זאת אומרת, רבי לוי בר לחמה, איוב ומשה היה. כתיב החם מייתן איפה ויכתבו מילאי, וכתיב הטעם ובמה יוודא איפה. זה השווה איפה, איפה, אז כתוב אצל משה איפה, כתוב אצל איוב איפה, אז ממילא איוב וממשה. כבר השם מתבקשת, יש עוד אילו איפה בתורה, גם איפה עם א' ולא רק עם ה'. מה? עכשיו כבר, יש פה ברקע דומה איזו שאלה לגבי אם אדם דן גזע שווה מעצמו עומד, והאם אם אדם דן גזע שווה מעצמו, אז מה כל קושות? זה חלק מאישה כללית יותר. זה לא המקום היחידי שהגמרא דנה ביפותות, ויש איזו ספרות שלמה, אומרת, לא נגלוש אליה כרגע. אני כן מעלה כאיזשהו נקודה למחשבה או הרהור, הם הכלים האלו, הם נכונים מאגדת באותה מידה כמו בהלכה. אם אדם דן גזע שווה מעצמו לגבי לעלה או 15-15 עומד וכדומה, האם הכלל הזה גם באגדות או שבאגדות אנחנו מניחים שבאמת הפרשנות האנושית פה היא יותר מתפקיד. טוב, בכל אופן, כמובן זה לא המקום היחידי שהגמרא צריכה לדון גם על דברים כאלו. ואיבא מיצחק דכתיב מאיפה הצד סעיד, ומיעקב דכתיב אם כן איפה זאת עשו, ומיעשה דכתיב איפה הם רואים. זה כבר יותר מסובך, כי האיפה פה הוא עם ה' ולא עם א'.
נכנסים לאיפה כזה זה שמון.
מה?
אם נכנסים לאיפה כזה זה שמון.
נכון. לא עוסק את דעת, כתיב, מי ייתן בספר ויוחקו מילה את פסוק איוב, ומשה הוא דייקי מחוקק. כתיב, היה ראשידו, כי שם חלקת מחוקק, ספון. רב איוב מרגלים היה, כתיב, אחר איש היה בעוצעוץ, איוב שמו כתיבתם, היש בעץ, מי ידע מאחר עוץ, אתם עץ. אחרי כמובן, משה יישא, ישנו לאותו אדם ששתב ארוכות כעץ, ומגן דורו כעץ. יא תיבום אבנן כמד רב שמואל בר נחמני, ותיבי כאמר, איוב לא היה ולא נברא למשל היה. אמר לו, עליך אמר, קרא, אישה בארץ עוץ, איוב שמו. זאת אומרת, הוא דמות היסטורית. אלא מעתה ולרש אני כל קין כבשר קטנה של קנה ויחיה, מהווי, אלא משל בעלמה היה, הכנה ממשל בעלמה. אם כן, שמו שם עירו, למה? כל זה אני אתייחס עוד מעט. רבי יוחנן ורבי אלעזר, אדם מטובה, איוב מעולי גולה היה, ובית מדרשו בטבריה היה. מתו עם השנה של איוב, משעה שחסו ישראל ממצרים עד שיצאו, אימא, כמשעה שחסו ישראל ממצרים עד שעה שיצאו. אוקיי, אז ממשיכה פה. אני מדייק אותי פעם. תנאי, דתניה, בלזמה יהיו במשפט השופטים, שנאמר, הן אתם כולכם חזיתה, ומה זה הבל תהבלו, איזה דור שכולו הבל, אביום איזה דור ששפוט השופטים. שוב, בן כוחה, מה יהיו מהחשבי ראשיה, שנאמר, ונמצא נשים יפות, כמנות יהיו בכל הארץ, איזה דור שנתבקשו בו נשים יפות, ואומר, זה דור של החשבי ראש. ואימא בימי דוד, הכתיב להם שונה יפה, אתה בכל גבול ישראל, אתה בכל הארץ. רבי נתן איוב בימי מלכות שוויה, שנאמר תקווה שווה ותיקחם. אנחנו אומרים איוב בימי כסדימה, שנאמר כסדים, שמו שלושה חודשים. ויש, אומרים איוב בימי יעקב, ודינה בת יעקב נשא. כתיבה, כדבר אחת הנבלות, תדבר כתיב אותם, כי נבלה עשה בישראל. אוקיי, טוב, עכשיו, יש פה חומר די רב ודי משמעותי. כמובן שבעצם אפשר לומר כך, מצד אחד, ימות שבו זה 7, 8, 9 דעות, בעצם נחלק לדעה אחת ועוד 7, 8 מצד שני. זאת אומרת, יש לנו פה מצד, יש את הדעה שהוא לא היה ולא נברא, ויש כל שעה דעות שהוא היה בשאלה בימי יעקב ובימי עולי גולה ובימי משה וכדומה, שבאמת איכותית יש לו בעצם שתי דעות. דעה אחת כמו שהוא דמות ספרותית, ודעה שנייה שהוא דמות היסטורית. כל השאר כמו הם כבר וריאציות או מתחלקות פנימיות. זה מצד אחד. מצד שני, ממה באיזשהו מקום נובע הדיון הזה? זאת אומרת, נגיד, למה איוב? למה אפשר גם בדמויות אחרות לשאול שאלות דומות? כאילו, למה דווקא כאן יותר מכל דמות אחרת, אז מעלים את הנקודה שמשל היה? אז עוד מעט אני אתייחס, אני אצא גם כמה מחשבות נוספות, אבל זה מתחיל מכך שעם כל הכבוד למקשן פה, בסופו של דבר הוא מוצג בספר גם בצורה די גנרית. זאת אומרת, ניקח דוגמה, ספר יונה. יש מקום דומה קצת באופיו, זה משל, התשובה, אבל אנחנו יודעים את יונה, השמות המקומות מוכרים, גם יונה עצמו מוזכר בספר מלאכים. זאת אומרת, זה דמות שאנחנו יודעים מי היא הייתה, וזאת עיר שהיא מזוהה. אז באיזשהו מקום העוגן נראה, זה לא שולד תיאורטי דעה כזאת בספר יונה, אבל העוגן ההיסטורי הוא הרבה יותר משמעותי, וכן הלאה לגבי הרבה אפיזודות שונות. פה אין כמעט שום עוגן היסטורי. זאת אומרת, איש היה בארץ עוץ, אנחנו לא יודעים שום ארץ עוץ מהתנ"ך, שום, אין איזה שום עיגון, אין שום תיארוך, אין שום שיבוץ. זאת אומרת, לא שמענו, אין שום הקשר אחר שניתן לשים אותו בתוכו. אז לכן באיזשהו מקום, אני בעצם אומר כך, ברמת הפשט, אם אני מבין נכון, זה באמת לא משנה מתי הוא חי. זאת אומרת, גם אם במקרה היה בן אדם כזה שבאמת היה קיים, העובדה שהוא היה קיים בקדמות היסטורית לא רלוונטית, או לא מה שנאמר בהמשך עוד מעט, אבל היא כמעט לא רלוונטית. זאת אומרת, לא ניתן לדלות, ברמת הפשט, גם הוא חי בימי יעקב ומשה, הכתוב לא רוצה שתדע את זה. זאת אומרת, הכתוב מכסה את זה, הכתוב רוצה להפוך אותו לדמות, כמו באנגלית יש ביטוי שאין הרי בעברית, מדברים על everyman. זאת אומרת, הוא מייצג את האדם באשר הוא. זאת אומרת, לא מייצג את ה... לא מייצג איזשהו, נגיד, טיפוס המתנחל, הצפוני הזה, לא, הוא מייצג את האדם באשר הוא אדם. וזה אומר, זה איוב, הוא אמור לייצג את האדם באשר הוא, ולכן לא רוצים שום פרט, שום פרט מזהה לא מעוניינים, כי ברגע שהוא פרטים מזהים, אז ממילא כבר נתחיל לחפש מה הרקע שלו וזה השפיע וכדומה. לא, רוצים שזה יישאר דיאלוג בין אדם לאלוקים מעל הזמן ומעל המקום. אז לכן מפקיעים את זה במכוון. לכן באיזשהו מקום אני חושב שבמת הפשט המדע שלו אבל נברא צודק, מפוס צודק, הוא לא בכך צודק אם הבן אדם היה או לא היה, הוא צודק שהסיפור אמור להיקרא כסיפור ספרותי, הוא מייצג את האדם בשהוא, ולא אמור להיות סיפור שמוגם באיזה עוגן היסטורי, ואז תחפש את השפעות התרבותיות או את הנסיבות ההיסטוריות וכדומה. שברמת המדרש זה כבר סיפור אחר. תמת הדרש שבו אתה משבץ אותו בימי משה או בימי עולי גולה, אז אתה בעצם כן רוצה להבין את המדרש, הוא כן מעוניין בזוויות הללו, ואז זה פותח הפתח להבין אותו באיזשהו הקשר רחב יותר, אומרת, ותוך כדי הנגדה והשוואה, ותוך כדי המדרש הופך אותו דמות היסטורית, אבל הפשט רוצה במכוון. זה לא מקרה אגב, הספר המקביל לו, שיש לי גם איזה קשר תמטי ביניהם, משלי, הוא גם, אז כתוב משלי שלמה, אבל הוא בהמשך הספר מדובר משלים של חזקיה ומלך יהודה, אבל בפועל אומרת, גם שם זה מדובר לדמות סתמי, כן, בני, מי זה הבן שם בספר משלי? הבן שכל אחד מאיתנו, אין לו שם, אין לו פרצוף, אין לו זהות, אנחנו מדברים כמו האמירה היא סתמית לחלוטין, אז למרות שהספר פותח במשפט, משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, אבל שמע בני מוסר ויחה, ואז כל שהספר הוא סתמי, אז איוב שצמוד אליו הוא גם סתמי, הוא סתמי למרות ש... וכן זה בעצם לא כל כך משנה חי או לא. זו בנקודה ראשון. כמובן, במת המדרש, שזה סיפור אחר, כמו דמותו המדרשית, היא כבר דמות היסטורית יותר. אבל זה שלב ב'. שלב א' זה דמותו בפשט. דמותו בפשט היא אינה דמות היסטורית, אלא דמות ספרותית.
למה פשט? השמות של הרעים, אליפז, בלדד, מופיעים בספר בראשית.
זה כמו אני אגיד לך שאחמד ומוחמד או ג'אן ופאר מופיעים באמת זה שמות שמות נפוצים ורגילים אני לא יודע, במדרש כן, במדרש דבר כזה הוא טעון ואגב זה מעניין שמדרש פה לא מנצל דווקא את האינפורמציה הזאת במדרש דברים כאלה טעונים אבל בפשט לא דווקא
אז למה מזכירים את הארצות שלהם אם הם אמורים להיות כמה שיותר גנריים?
הם לא מזכירים את הארצות.
לא, צופר המעמתי, בלדד השוחי.
אז מה זה אומר לך?
זה נותן לך תימני, זה נותן לך כאילו ארצות. בסדר,
זה לא אומר, זה עדיין נותן לי שום דבר. קורא לא ברור לי בדיוק איפה המקומות או מה נשאר בשנית. מבלי להגן את זה באיזשהו זמן, זה כמעט סתמית לחלוטין. אני חושב שאם אני בלי הגמרא הזאת ובלי הטכניקות המדרשיות של איפור ומחוקק אם אני אבוא מחר בוקר כיתה י' א' ואני מבקש מהם לעגן את איוב בזמן ובמקום אין להם סיכוי לעשות את זה
אז מה הגמרא פה עושה את זה למרות שבאמת
בדיוק, אז אני אומר, אבל אני חושב שהגמרא עושה את זה בטכניקות מדרשיות, לא בטכניקות של פשט זה בפשט לא עובר את הדלת, זה במדרש
יש הרבה כאילו המדרים שזה יותר כאילו בתקופת האבות על עוץ שהוא הבן של 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 של
של של של
של של
של של של של של של של של של של של של של של של של של של של
של של של של של של של של של של של של של של של של של של
של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של של
של של של של של של של וגם שם וגם
לא, ארץ. בכל, מה שאני אומר, גם אתה יכול אולי לפענח את זה או לפצח את זה, הכתוב לא מעוניין, זה לא אמור להיות המוקד של הסיפור. אתה מבין, רם, אז בסדר, זאת אומרת, בעיניי, העובדה שהוא רם, גם אני אחליט שאני הוכיח שרם זה אברהם, זה לא אמור להיות כל כך משמעותי. הרמב"ן עשה מזה כמעט כל יסוד הספר שרם הוא אברהם. אני חושב שהספר מעוניין באמת שאני אלך לזה בכיוון הזה. הוא מעוניין שנקרא את זה כסיפור, לא כתיעוד. אגב, בהקשר הזה, מתעוד, אם כבר בנושא הזה, נקודה דומה, אם כי שונה, אם כי קצת שונה, אבל יש כל מיני תזות שמסתובבות פה בחוזותינו, שנסות להסביר מגעת אסתר בהקשר ההיסטורי של שיבת ציון. באמת היא כבר הרמב"ן קצת מציף את השאלה הזאת בפירושו למגילה. אני חושב שהכתוב לא מעוניין בזה. אם הכתוב רוצה שאני ידע, אם הכתוב רוצה שאני לשבץ מגילת אסתר במסגרת שיבת ציון, הוא עושה את זה. גם מגילת אסתר היא בכוונה רוצה לספר לך סיפור שהקיום הידיעי בגולה. בשביל זה היא בכוונה לא אומרת שום דבר מה שקורה באותה תקופה אומרת בארץ מהיהודים. אומרת יש אך ורק יהודי הגולה שם. אין יהדות ארץ ישראל במגילת אסתר. וזה עכשיו אי תגיד בסדר אז שערי פרשנות לא ננעלו וישירו יקשירו בקהל אני לא חושב שהשתיקה הזאת היא כל כך בולטת שהיא לא מעוניין שאני אשפה את זה, גם אני יכול למצוא את הפסוק, את השם הפסוק שמדבר על אחשוורוש במסגרת, במסגרת מה שקורה בארץ בתקופה ההיא. לא זו מתת המגילה. מתת המגילה לספר את הסיפור שהקיום היהודי בגולה, ולכן היא נמנעת מזה. ולכן אני חושב שזה לא ניסיון נכון להסביר את מגילת אסתר כזו תגובה למה שקורה בארץ.
בפשוטו לפחות.
מה?
בפשוטו.
נכון. בפשוטה, אני גם יודע שאני לא כל כך רואה את זה ככיוון הנכון, אבל בסדר, אבל בידוש כבר, יש לך כבר 70 פנים לדרשנות.
אז למה המדרשים פה עושים את זה לאיוב?
אז אני חושב שוב פעם, יש, כשחקרו את התנ"ך, יש לנו את הפשט ואת הדרש. עכשיו, זה לא נקודה שחשוב להדגיש אותה. כשאני אומר שזה פשט וזה בשפה הישיבתית אחר כך, פשט הפך להיות נכון, ולא פשט, כאילו, הפשט הוא, הפשט הוא כזה, דסס דיאמוס הפשט, אז זה נכון, ודברים אחרים הם לא נכונים, כן? זה, או כמשפט כמו, מה שאני אומר זה פשט, מה שאתה אומר זה דרש, זה אומר, אני חכם, אתה טיפש. זה... אבל זה לא נכון, כשאנחנו מדברים פה על מדרשים, זה לא נכון, זה גישות שונות לטקסט. הטקסט קיים בעובדים שונים, הוא קיים ברובד של פשט, הוא קיים ברובד של דרש, לא שפשט אנחנו דש לא נכון, אלא יש רובדים ספרותיים שונים. יש רובד של פשט, ויש רובד של דרש, ויש רובד סמלי, ויש רובד מיסטי, זה רובד של פרדס. אתה קורא את הטקסט ברמות שונות, וכולם נכונים. עכשיו, אם זה אליגוריה, אז אפשר. אז פשט, אז חיית הדרש, פשט הפשט. אבל הרבה טקסטים נקראים במקרה, תקרא מה שדיברתי הבוקר. כן, והיה כן איש. אז הפשט העלילתי, אין שם אף אחד שישין למשטרה. ואכן זה הדבר שיש שם את האזנת סתר. במה המדרשית, זה דרמה נפשית שלא כתוב, שמתחוב בנפשו של הגיבור. זה לא שזה נכון, זה לא נכון. ששניהם נכונים, הם רק מדווחים בטכניקות עלילתיות שונות. ונגיד, תפקידו אולי של הפרשן שונה בנקודה הזאת, אבל הם שניהם דברים לגיטימיים. מי שכותב דרש לא כותב דברים לא נכונים, הוא כותב דברים אחרים. עכשיו, זה נכון שאנחנו היום, נגיד, בפרשות התנכית, שהציונות הדתית המתחדשת היא מאוד מוטט פשט. ואם אתה רוצה לראות, תסתכל מה בעצם שני המפעלים המרכזיים שהתפיסו פה במסגרת דימות תנ"ך ציוני דתי, זה דת מקרא ותורת חיים. בשניהם יש להם אג'נדה אחת בעצם, אג'נדה של פשט. דת מקרא, אז אין צריך, אין מה לומר. ותורת חיים, מה זה תורת חיים? זה מקורות גדולות שהוציאו ממנו את כל הפרשנים הלא פשטנים, זאת אומרת, האורחיים הקדוש והכלי יקר, והכניסו במקומם פשטנים ספרדים מימי הביניים. אומרת, רדק, אומרת, וגם אשכנזים, ומרי קרא וכל אלו. זאת אומרת, חיפשו להוציא את אלו שהמיסטיקנים של המאה ה-17-18, ולהכניס את הפשטנים הקדומים יותר. זה אג'נדה. עכשיו, היא לגיטימית, אבל היא זה, אני אומר, לכן, כמו כאלו, אז איך נאמר את זה, הפשט הוא מאוד, כאילו, קשה שמתפוס, שמדרש הוא לגיטימי, לא שזהו, כי אנחנו בעצם אומרים, מדרש זה נחמד, אפשר לעשות שוב אגדת, אבל זה לא פרשנות, זה המדרש, זה מופלג, זה לא נכון. זה פרשנות מסוג אחר לטקסט. הטקסט מתקיים בעובדים בעולם החרדי, לפחות בחלקים מסוימים, זה בעיה הפוכה. שמדרש הוא כך מזוהה מהפשט, הפשט והמדרש כך מתאחדים, שכבר הפוך, שחושבים שהמדרש הוא הפשט. ואז הפשט איבד את מקומו. אבל האמת היא שיש עלילה בדרך של פשט, ויש עלילה בדרך של דרש. אז אל תחשוב שהדרש זה הפשט, ואתה חשוב שהפשט דוחה את האומת, או דוחק החוצה את, ה, את המדרש. אבל מיטלה בספר בדיחה אומרת, הוא השתמש בזה כפי קצת שונים, אבל היא מאוד רלוונטית פה. בת איתה לבם הוא בכל שמה, אז למה, אם הוא לא התחתן איתה, בשמה הוא רץ לחרן, אז התשובה היא כי רוצה אישה בפשט ולא בדרש. אז הוא מדבר, זאת אומרת, אנחנו צריכים ממוקד בארץ ולא מרחף בגופי מרומים, ושחתונה זה חשוב גם לדעת לחבק את אשתך, ולא רק לחשוב על האידאה שלה וכדומה. אבל באיזשהו מקום, לא נכון, אני מוצא עכשיו ברמה הפילוסופית של פרשנות, ברמת הפשט היא לא קיימת. זאת אומרת, בקול הזאת, אם אתה קורא את הפשט, היא לא קיימת, אי אפשר להתחתן איתה.
אז אם אני אחזור אחר בזמן, תהיה בת או לא?
היא תהיה בפשט, היא תהיה בדרש ובפשט, זה בגלל נקודה. בדקה, תתן לי להוסיף עוד דוגמה. שמישהו פעם שאל אותי, כתוב במדרש שתאומות נולדים מהשבטים. אז לא ישבים דף שדו מצרים, יודו 210. אז אמרתי לו, בא ספר תורה של המדרש, אתה צודק. כתוב 70, הכוונה 210. בפשט הם לא נולדו. אומרת, איפה שהם נולדו, כי במדרש הם גם יהודים. במדרש באמת יש לא אחד, צריך להכפיל בעוד, צריך להכפיל בשלוש. אז נכון, אז גם את השבעים מכפילים בשלוש. אז בדרש הם באמת יהודים למצרים, 210 איש. אבל בפשט הם לא, כי בפשט יש רק 70. זאת אומרת, אני באמת חושב שזה גם רבדי קיום אחרים. זאת אומרת, אל תשאלו אותי אם יש שם, אם אני יכול לתת להם, אתה יודע מה, אם אני יכול לתת סתירה לאישה הזאת. אבל מה שאני כן יכול לומר זה ש... אם נשתמש מילה מפוצצת, כן, ברמה אונתולוגית, זה רמת קיום אחרת. רמת קיום בפשט, ישנם רמת קיום בדרש. זאת אומרת, תכף את החזר חזרה, רמת הפשט היא גם רמה היסטורית. רמת הדרש היא רמה ספרותית. ואם אנחנו פה בנושא, כן.
אם
נתחל נכון
בפירוש רשי, עם התאומות, הוא בעת כותב שהם... הם נפטרו לפני שהם
נולדו
למצרים, אז יש כאן
סוג של שילוב. אני לא זוכר, אם אתה שואל אותי, לא צריך להגיע לזה. במקומות שהם נולדו, שם הם יורדו. במקומות שהם לא כתובים, אז הם גם לא נולדו. אני חושב שבאמת, אין צריך להזדקק לזה. אני אעשה פה עוד נקודה אחת. הנחת העבודה של המדרש, שהטקסט הוא טקסט ספרותי. זה באמת, זה מתבטא בהמון דברים. והנחת העבודה של המדרש, צריך לקרוא את התנ"ך כספרותית. זה לא תיעוד היסטורי, זה בעצם, זה מתרגם בטכניקות, במתודות, במסרים, זה בעצם הנקודה הארכימדית של המדרש, קריאה את הטקסט כטקסט ספרותי ולא כטקסט היסטורי. ומזה כל שאר הדברים שהמדרש עושה נגזרים. עכשיו, אז לכן גם כאן, את ה... בעוד שפשוט איוב חי באיזשהו אמירה סתמית. עכשיו בא אל המים. פה אצל איוב באיזשהו מקום, הנקודה הזאת, פה בעצם הנוצרות מתהפכים. בפשט הוא דמות ספרותית. זה בעצם המשמעות של הדעה, לא היה ולא נברא. אלא משל היה. בסופו של דבר, הוא דמות ספרותית. אז כמו אומרת, אפשר לומר שהוא היה, שפה צריך להוסיף על נקודה. אפשר, גם הוא קיים, הנושא הזה נידון בהמון הקשרים, גם של בני ברית, גם שלם של בני ברית. אני אצטט מסופו של עמיתה פעם סיפר, אבל יכולתי גם לצטט מכל שגויים בשביל זה. הוא סיפר שפעם כשהיה ברחובות, בשנות ה-50, אז... כן, ביקשו מדבר איזה חוג תנ"ך, משהו כזה, אז הוא בא ואמר להם בעצם, מה ביני לביניכם? אומר ככה, אם אדם, אם אני אגיע הביתה, אני עומד על סך הדלת, ופתאום יש לי מפתח בכיס. או, כיס מגנטי, מה שלא יהיה בבוא היום. שכחתי את המפתח. אז אם אני, אז מה אני אומר לעצמי? אתה אידיוט, שכחת את המפתח, מפוזר, לא יודע מה. אם לא רק זה קורה בסיפור של עגנון, אז יש איזה משמעויות מאוד עמוקות, זאת אומרת, הוא לא יודע, אין לו את המפתח, בואי נגיד את דוגמה, דמה בנתינה. אז אם אני קורא את הסיפור קריאה היסטורית, למה האבן מתחת לכרית? בגלל שאתה מפחד שיגנבו את זה, אנחנו משהו כזה. אם אני קורא את הקריאה הספרותית, המפתחות, המרגלית מתחת לראשותיו של אבא, איפה מפתח החיים? אצל אבא, אומרת, לא אצל הדור הצעיר חס ושלום, האמת, החוכמה היא באמת שם, אומרת, מתחת לראשו של אבא, במסורת, בחוכמת הדורות, אומרת, את הדרשה מאוד, רבן סובייץ' בן נתן דרשה מאוד יפה בכיוון הזה, שהמפתחות מתחת לראשותיו של אבא. זה הופך, מיכול, זה הופך לטעון. אז אם אני מפתח, אז סימן שאני מנותק מהבית שלי, אני מנותק, אומרת, אני חסר קיום, כן לאבא אין, בגלל אסתר. אז במת הפשט, היא תומה, אומרת, כי ומרים, צריכה אומרת, משפחה מאמצת. במת הדרש, היא פגישה מהשורשים שלה, הזהות שלה בעייתית, היא לא מרגישה קשר מסורת אבות, וכו'. אז אומרים ככה, מבחינתכם, אז ככה, מבחינתכם, התנ"ך הוא תעודה ספרותית. כמו עגנון. אז לכן, יש לזה הרבה משמעות, חבר'ה לכם חוג תנ"ך של חילונים, אבל אתם לא בכך מאמינים שזה קרה. אז אני מה הבדל? אני חושב שזה קרה, אבל לא במקרה. זה באמת, באמת הגישה הנכונה, שזה טעון, וזה טעון בכל מיני משמעויות ספרותיות. אבל אני מאמין שזה גם קרה בפועל. למה? כי אם אתה הולך לסרט, או אתה הולך להצגה, אז אמנם ברור שמה חשוב שם המסר והמשמעות, אבל בפועל בן אדם עומד על הבמה וקופץ ומזיז את הידיים שלו ומתנשק ומתחבק. למה? כי הבמה אמר לו. הבמה אמר לשחקן, יקפוץ לתוך המים. אז זה לא רק משל, זה קורה באמת, אנחנו מתרטב בתכלס. ולמה? כי אבל הטקסט באופיו הוא ספרותי. אז במקרה הזה הספרות גורמת גם למשהו להשתנות בחיים. עכשיו, אז מילא, אז הקדוש ברוך הוא עושה אותו דבר. הקדוש ברוך הוא הבמאי, אז הוא יכול לדאוג לכך ש... אותו דבר, שלא רק שאיוב יצטרך עוד משל, הוא יכול לדאוג שהבן אדם באמת ימות. הוא יכול לדאוג לזה בכל מיני דברים נוספים. זאת אומרת, ניתן לתפוס את הטקסט, תפיסה ספרותית, גם זה כן קרה. אז אם אני מדבר עכשיו על יצרים ועל אחרים, אז נדבר זה בהמשך, או היום או בשבוע הבא, שם צריך לשאול אם מדובר בטקסט היסטורי או ספרותי. אין מניעה אבל שטקסט שבאופיו ספרותי גם יקרה בפועל. כי כמו הקדוש ברוך הוא יכול לתמרן אותי, אז נכון, שכחת המפתח או המרגלים מתחת לראשותו של אבא, וזה קורה בפועל, זה קורה באמת. אבל אני אתן לך דוגמה, בית הלוי שואל כל מיני, הוא שואל לגבי מצרים, אם התורה ניתנה לפני בריאת העולם, אז למה, אז איך אפשר לומר שלהספיק בצדקה שנותן להחמיץ, הרי התורה ניתנה עוד קודם בריאת העולם. אז הוא אומר, זו התשובה היחידה, שאני, הוא כותב, הוא אומר כך, אל תחשוב שבגלל שלהספיק בצדקה שנותן להחמיץ, לכן אסור לאכול חמץ. תחשוב הפוך. בגלל שאסור לאכול חמץ, וזה נקבע קורא הדורות מראש, בגלל שאסור לאכול חמץ, לכן הקדוש ברוך הוא דאג שהם לא יושבים בצק ולהספיק להחמיץ. לחיות, זה במהות. אז ניתן כמו לעשות במהות, אין סתירה. לכן הוא אומר זה ככה, אני באמת חושב שבמת הפשט, אין פה הרבה מחלוקת. בין הוא היה, בין אם הוא לא היה, בין הוא הקיים, בין הוא לא הקיים. בסופו של דבר, אני אומר, הטקסט הוא באופיו ספרותי. הוא בא לבין נושאים פילוסופיים, הוא בנוי מרת עם סיפור מסגרת ספרותי, וכמו גם מבין החי וקיים וישבתי על קברו, עדיין הקריאה הנכונה של הטקסט היא קריאה ספרותית, ואני רוצה לשבץ אותו בכל מיני מהלכים היסטוריים, באמת, או תרבות המזרח הקדום, או באמת, או לא יודע מה. אלא זה ניסיון להבין את הסיפור מעל למקום ומעל הזמן. טוב, זו נקודה אחת. עכשיו נתייחס באמת לנחוק זו בכל זאת. אז כמו באיזשהו מקום, ולו במת המדרש, יש בכל זאת בין תשע, כפי שמעתי קודם, יש פה 7, 8, 9 דעות, ובכל זאת יש פה בעצם קבוצה אחת שמורת הקדמות היסטורית, וקבוצה שנייה שאומרת שהוא היה ולא נברא. עכשיו, לא שזה כמה הערות, אם הוא היה או לא היה, לא גורע מחשיבות הטקסט או מקדושתו, כי הוא זה. באמת, זה, מה זה, זק אומר שקודם, זה ספרות. גם, גם הם לא היה ולא נברא, ובכל זאת, זה טקסט להבדיל משמעותי, אז גם, גם בתנך, אין, אין מניעה שדמות משמעותית תהיה דמות ספרותית. זאת אומרת, חשיבותה לחיינו וכדומה, היא לא משתנית בגלל שהיא במקרה נולדה או לא נולדה. אלא, באמת, בכל זאת, זה לא אמור להשפיע קדושת הטקסט. נדבר באמת, בהמשך, עד כמה אתה נשליך את זה הלאה או לא. אבל עצם העובדה שלא היה ולא נברא, לא כשעצמו מהווה איזשהו בעיה. פה, פה עכשיו פוצה הוסיף עוד נקודה. יש הרם את מאלפת של אריסטו. אריסטו כותב ככה, שהספרות זה מה שאמור להיות, ההיסטוריה זה מה שבפועל היה או מה שהיה במקרה. זאת אומרת שהספרות יש מקום אמיתית יותר מההיסטוריה. בר ריבין הזה צהל היה אומר בפעמים, אני יודע מה, XYZ, את רב פלוני אלמוני אמר, ואם לא אמר, היה צריך לומר. זאת אומרת, הוא אמר את הפשט הזה, הוא לא את הפשט הזה, זה הפשט שהיה אמור להיאמר. זאת אומרת, הספרות מבטאת את האמת מבלי הבלגני המזדמנים של המציאות. בהיסטוריה יש כל מיני השפעות, מה זה ככה, יש כל מיני השפעות מקריות ומזדמנות שיכולות לגרום לטעויות או לפקשושים. בספרות בונה עולם כפי שמבינה ורואה אותה ומציגה אותה בצורה מושמת, לא מוגבלת במגבלות החומר, היא מבטאת את המסר של הסופר או המשורר כפי שהוא, ואז שם המסרים יוצאים טוב יותר לפעמים מאשר בהיסטוריה, כמו בהיסטוריה יש כל מיני בלגנים מזדמנים. אז לכן עכשיו זו תארה מאוד אמיתית ומאוד מאוד נכונה ומאוד אמיתית, ולכן גם יש היגיון יוצא ללמוד ספרות ולא רק היסטוריה. תגיד, מה אתה מוצא ספרות? זה אף פעם לא קרה, היסטוריה לפחות זה קרה. הספרות מכוונת ומדריכה, היא מצאה בפניך את האידיאל או את הערכים כפי שאמורים להיות, או את החיים. הספרות גם יכולה להיות ראי או מראה לחיים, אבל זה ראי שמציב בפניך איזושהי פרשנות או איזו תפיסה ביחס אליה. אז לכן, כמו, אין בעיה באופן עקרוני, זה שאני אומר לומר שגם בכתבי הקודש יש ספרות. יש נקודה אחת שהיא חשובה, ופה אומרת, פה בעצם מה זו כך, אז אם מישהו יכול להגיד, רגע, אם איוב יכול להיות, אומרת, משל היה, אז למה לעצור באיוב? הרי, אם אני אומר שזה פשוט לא נכון, וזה אפיקורסות לומר שמשהו לא קרה, אז בסדר, אבל מה נאמר פה? שזה לגיטימי. לגיטימי לטעון שתנך הוא ספרות, שהוא איש היה בארץ עוץ, בכל זאת לגיטימי לטעון שהוא לא היה באמת, הוא היה רק, זאת אומרת, זה ספרות. אז למה לעצור פה? אז בוא, יש עוד כמה דמיות שיוכל להפוך אותם לאמת, לכנל. אז ברמה פרשנית, לא התיאולוגית, ברמה פרשנית, מה שדיברתי קודם בחלק נועד להתייחס לכך, למה דווקא פה אנחנו מוצאים את זה ולא בדמיות אחרות? שתי קודם, כי העוגן ההיסטורי פה, ההצגה שהדמות היא בנאלית ונעדרת סימנים מזהים, אני שבכוונה. אז ראים, פה חזל אמור את זה, לא אמור את זה על יונה, או על חבקוק או דברים אחרים. זו תשובה ברמה פרשנית. תיאולוגית זה אפשרי, אבל פרשנית זה לא מוצדק. ברמה תיאולוגית, כמו קודם, באופן תיאורטי, זה אכן יכול להיות, אם זה איוב, גם יכול להיות עם מישהו נוסף. אלא שפה אני צריך להוסיף, נקודה נוספת. אבא שלי אמר לי פעם כך, נכון, פירות אפשר להרחיב, אבל זה משנה מאוד על מי מדברים. דמות משנית מינורית, להגיד שאיוב לא היה זה דבר אחד, להגיד שאברהם אבינו לא היה זה דבר אחר. אוקיי? להגיד, אני יודע מה, שאיזושהי דמות שולית לא הייתה, אני יודע מה, להגיד זרובבל לא היה זה דבר אחד, להגיד שדוד המלך לא היה זה דבר אחר. עכשיו, זה כמובן נכון, אבל פה צריך, אני רוצה לנסות קצת להסביר את זה, לאותו, עושים את המשפט הזה בהקשר רחב יותר. הנקודה, מיטב הבנתי, הנקודה היא כזאת. אם אני קורא את התנ"ך, לא רק תנ"ך, אני אגיד כרגע תנ"ך, יש לי בעצם יותר מטרה אחת, או יותר מהישג אחד. ברמה מסוימת, מה שאני מנסה לעשות, זה להבין, טוב, אני כבר מנסה להבין את דבר השם, אבל ברמה מסוימת אני רוצה להבין את דבר השם. זאת אומרת, אני רוצה להבין את המסר. אני מבין יש מסר. והמסר הזה כמובן, יכול לצאת החוצה בצורה של לא היה ולא נברא משל היה, יכול לצאת החוצה בצורה של סיפור אמיתי. כפי שמעתי קודם, גם הסיפורים מתוכננים את ההשגחה מלווה, גם את הסיפורים, גם הסיפורים הוסמו, אם יחזר אני קצת נשאר מיטה דיבר עליה, אז בתנ"ך אני יכול להפוך את ההיסטוריה גם לסוג של ספרות. ולכן, המסר יוצא גם פה, גם פה. בנקודה הזאת, בכפוף למה שאמר אחר כך, או בשבוע הבא, בנקודה הזאת אין לך נמי. אם רוצה להבין את התיאולוגיה, או רוצה להבין את המסר, אז אני יכול לומר שזה, זה באמת, כמו שאיוב לא היה, אז יכול להגיד שמישהו אחר לא היה. אבל, אני גם אחפש דבר נוסף. מה שאברהם אבינו בשבילי, או אברהם אבינו בשבילי, זה לא רק סיפור עם מוסר השכל ולקח. אברהם אבינו, הסבא שלי. הסבא רבא, נגיד. הוא דמות, מחירות, כן, הקיום שלו הוא עקרוני. הוא עקרוני לא בגלל המסר, הסיפור של העקידה, עכשיו הוא סיפור ספרותי. גם אנשים שמעמידים בתנ"ך, את העקידה היא סיפור מכונן בתרבות המערבית. אבל מבחינתם, אז המסר, בשביל שהמסר יתקיים, אני לא צריך, שזה היה בפועל. אבל מה שנחפש בעקידה זה כמובן גם הסיפור המוסרי וגם המסר הדתי, אבל נחפש גם דבר נוסף. שבסוף העקידה, יש לו בוחר בעם ישראל. אתה ידעתי כאילו כמעט, ולחסר בכלל יחידך, שזה הופך להיות חלק מקורות חיינו, חלק מהמורשת המשפחתית. קודם כל, אכפתי מה קרה לאב אבינו, כמעט סבא שלי. כמו שמעניין אותי מסע שורשים איפה שסבא שלי נולד, כמו שמעניין אותי מסמכים שקשורים לסבא שלי, כי אני מגיש קשר וזיקה אליו, אז ככה גם מקבל דור דבר. אבל יותר מזה, המשכיותנו כעם, כמשפחה, כשבט, כדמויות בשר ודם שחיות בעולם הזה, הוא בששת היוחסין שלנו, זאת אומרת, הוא בהיסטוריה משותפת. חירות, זה, בחירת ישראל זה מאוד עקרוני שזה קרה. זאת אומרת, כי בחירת ישראל היא לגבי חיינו בתוך ההיסטוריה. היא, זאת אומרת, אז לזיקתנו לעבר כעבר משותף וכהיותנו חלק כמו חלק מערכת היחסים שנוקם בעם ישראל מהקדוש הוא בהיסטוריה. על ידי אנשים, שאנחנו נמצאים בחדר הזה כאנשים בשר ודם וכו', ולא כמשלים, אז זה מאוד עקרוני. מחירות, כתוב יציאת מצרים. יציאת מצרים זה לא רק המסר שפרעה מכיר את היד החזקה, אלא יציאת מצרים משמעותה, מבחינת ישראל, לקחת לכם לעם וכדומה. מחירות, בשביל הקיום ההיסטורי שלנו, אז גם העבר, אנחנו אמנת שקיימנו בהווה יהיה במשמעות, חשוב שעבר, והעבר ההיסטורי חייב להיות בהיסטוריה כמובן. אז לכן, למחוק את דוד המלך, למחוק את אברהם אבינו, למחוק וכן הלאה, הוא לא פוגע אולי באמת שבסיפור, במסר. הוא פוגע אבל בקיום שלנו כעם וכדומה. אז לכן, עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר לקחת הכל, אז הרמב״ם בא מסיבות קצת שונות. רמב״ם בא וטען שבספר בראשית יש 2-3 סיפורים שבאמת משלים. זאת אומרת, כל המפגשים עם המלאכים. את המפגש שאברהם אבינו עם המלאכים בתחילת פרשת וירא, ומלאכים בסדום, ויעקב אבינו שנלחם עם סורו של עשיו. אז הרמב״ם כותב מורה נבוכים שכל אלו היו חזונות. ספרות, חלום או חזון, ולא קראו באמת. הרמב"ן די השתולל נגד זה. אבל שוב, אין מניעה תיאולוגית להגיד שהאפיזודה הזאת באמת לא קרתה בפועל. המסר אותו מסר, אומרת, ספר בראשית של הרמב"ם הוא לא פחות אמיתי, הוא לא פחות קדוש, הוא לא פחות בעל מסר מזה של הרמב"ן. למרות שהרמב"ן חושב שאברהם אבינו פגש מלאך ונתן לו חמה וחלב מלו בן בקר, והרמב"ם חושב שהוא לא נתן לו את זה, הוא לא פגש אותו. זה ויכוח מטאפיזי על היכולת לפגוש מלאכים, אבל זה לא משנה את קדושת הטקסט ואת משמעותו, אלא שזה בגלל שהרמב"ם בודד אפיזודות בודדות. אז לא קרה כלום, אברהם אבינו ראה את המלאכים בחלום, או נכון שזה ספרות, ולא פגש אותם ברחוב או בפתח האוהל. וכנ"ל יעקב. זאת אומרת, המאבק עם סורו של עשיו הוא מאבק בסופו של דבר מה סמלית בין תרבות יעקב ותרבות עשיו. אז אם בפועל הוא היה צריך להיאבק עם מישהו בשביל לבטא את הסמל הזה, או שדי שהוא רואה את זה בחלום, זה באמת לא קריטי. אבל זה בגלל שיעקב קיים, זה רק הרמב"ם בודד אפיזודות בודדות. וכנ"ל גם אברהם. לו הייתי בא ומוחק את קיומו לגמרי, כמו שניסו מהביניים, ואומרת, אלו שהרשב"א שם צועק נגדם, זה היה משנה כמות כל זיקתנו לעבר ואת כל קיומנו כעם. אז אחרי, אם אני חוזר למילה הקודמת, עכשיו הוא לא כך דמות משנית, דמות ראשית, אלא היא בעצם דמות שקיומה היסטורי חשוב לנו למורשתנו, לעבר משותף שלנו וכדומה. זה כמו, אם אני חוזר לדוגמה של סבא שלי, אז לא משנה לי כרגע אם אפיזודה א' או ב', אם התקלטה בפועל או שהוא רק חלם אותה, אבל בעצם יודע שהוא היה חי או לא היה חי, מאוד משנה לי מבחינת קיומי וזיקתי אליו וכדומה. אז לכן אומרת, לא היה ולא נברא, זה נשאר פה לב העניין. בפועל זה כמובן מתארגן בעיקר לדמות ראשיות, אבל אם דמות משנית שמשחקת איזה תפקיד חשוב בעבר משותף, גם כן, אותו דבר יהיה נכון. טוב, זה לגבי מרת, עצם העובדה שהאם ניתן עיתון לא היה ולא נברא, מרת, או לא. עכשיו מרת, העם פה הוסיף נקודה, טוב, אוקיי. העם פה טען במון נבוכים שהדעה של רב הנברא היא דעה שצודקת. זאת אומרת, זו דוגמה די נדירה, הוא פשוט פוסק כמו דעה אחד במדרש. זאת אומרת, הוא מביא את הגמרא הזאת וקובע שסביר, שצודק, משהו שלא היה ולא נברא. עכשיו, והוא מנמק את זה, דימוק שהוא די ביקורתי, אפשר לומר. הוא אומר, אם יש 7, 8, 9 דעות, מתי הוא חי, אומרת, אם אף אחד לא יודע מתי הוא חי באמת, כנראה שהוא לא חי. אומרת, אם הוא היה בן אדם אמיתי, לא קיים ניחושים פורים, מי אברהם אבינו ועד עולי גולה, ומטבריה ועד עבוד אחרים, אז בכלל, אם יש 8 הצעות, כנראה שאף אחד מהם לא משכנעת, או מה זה אחרת, הבן אדם לא השאיר תיעוד אמיתי לחיים שלו. כאילו, אם זה בחושך בא, בחושך שמו יחוסה, אז כנראה שהוא לא היה באמת. טוב, זה טיעון ביקורתי. אני רוצה מה שמעתי קודם. בנקודה אחת, בעצם ריבוי הדעות, בנקודה אחת יש בעיקרון ברמב"ם, שיש בו איזשהו, זה עיקרון כללי בלימוד, ולא רק בלימוד. אם יש 8 תשובות התירוץ, תירוץ שיש לך על 8-9 תשובות, סליחה, קושייה שיש עליה 8-9 תירוצים, כמעט תמיד שם בטוח שהקושייה טובה יותר מהתירוץ. אם יש 9 תירוצים, לרוב הקושייה טובה יותר. לא יודע, את בית יוסף החנוכה נשים בצד, או נגיד ככה, שיש שם שתי תוצאים טובים, כל השאר הם כבר פחות ככה. לרוב יש בזה הרבה היגיון. ולמה? כי אם יש תשע תשובות, זאת אומרת שאת אף אחד לא ממש משכנעת. כי אם הייתה תשובה אחת או שתיים משכנעת, אז היו מגלים אותה ומשתמשים בה. בכל העם לא בא מהזווית הזאת, הוא בא יותר מהזווית הביקורתית, שכמה זה ערפל, אני חוזר, אני חושב שזה לא בהכרח, וזה חוזר מבין מה שאמרתי קודם, שהכתוב החליט להציג אותו בצורה כזאת. וכן, מה שאמרתי קודם, אני באמת חושב שזה ודאי נכון שהלכה כמעט דמר משל היה. אלא שכל הוויכוח זה, לא היה ולא נברא למשל היה, או היה ונברא ומשל היה. אז לכן, רק שמציג את הפערים, אז אני לא יודע אם זה, ככה כתוב מציג את זה כמשל, לכן פחות אותה, אני לא בטוח שאני אפסור ככה. אני כן רוצה להציע פה איזו הצעה מסוימת, שניתוח גם כמדעי הזאת שלא היה ולא נברא, אבל מזווית טיפה שונה, קצת קשור למה שאמרתי קודם. אני חושב כך צריך פה איזו הקדמה מסוימת. יש פעם קראתי באיזשהו ספר ביקורת ספרותית, הבחנה מאוד יפה בין אמת ספרותית לאמת היסטורית. או, זה ברור, רק אני מתכוון, מה התכוון? אותו מחבר כתב כך, בספרות אתה עושה מניפולציה לטבע או לעלילה. בהיסטוריה זו, למשל, מה הכוונה? בספרות, אם אתה הולך לסרט, או אתה קורא ספר, אתה רואה שמיים קודרים, ורוח שמעיפה הרבה עלים, ו... אז מה אתה יודע? אומרים לי כל דבר לא טוב. לעומת זאת, השמש זורחת, וציפורים מצייצות, וכו' וכו'. משהו טוב יחסית או מדיקות, או ניקח שתי דוגמאות, ניקח שתי דוגמאות מעשיות. בדיקנס, באופן שיטתי, כל הדברים הטובים קורים בכפר, כל הדברים הרעים קורים בעיר. שיטתי. למה היה לו מסר? היה לו מסר, הוא חושב שכל כל השחיתות וכל הרוע נמצא ב... בעיר, עם התעשייה, זה חלק מהביקורת של המהפכה התעשייתית והמחירים של המהפכה התעשייתית גורמת, אז לונדון מלאה בעוני ובניצול וכולי, ואז אנשים מתים שם ונרצחים וחיים בעוני, לעומת זאת שמתארים ומתעלים, זה יקרה תמיד בכפר. והמסר מאוד ברור, הטבע הוא טוב והעיר הוא רע. עכשיו, אני יכול, עכשיו, זה בספר, קל לעשות את זה. במציאות, כמובן, אפשר להתקף לב בכפר, ואפשר להוליד ילד בעיר. זה לא, אין את הקורלציה הזאת. או נגיד ככה, במציאות, יכולה להיות לוויה ביום שטוף שמש, ויכול להיות חתונה ביום גשום. אין קורלציה בין השניים. או אדם, בספר, אדם שהוא מאוד תוסס, פורה, יצירתי, מלא אנרגיות, יהיו לו 12 ילדים. ואדם לעומת זאת שהוא מצומק, חסר גמישות, זעוף, קמצן וכו', הוא כמובן יעקר. במציאות יש אנשים חסרי שום מאור ושום דמיון, יש המון ילדים, ואנשים יצירתיים להפליא, עקרים. זאת אומרת, בבי פשוטה, הסופר יכול לעשות מניפולציה, או הוא יכול לשעבד את הטבע לעלילה. גם את השמות, המדרש שמר שדורשים שמות. אז לכן, בטקסט ספרותי, השם יכול להיות טעון. במציאות לא, במציאות השמות של בני אדם הם לא אומרים שום דבר, כאילו אם ראש ממשלה קוראים לו בנימין או יצחק או זאב או אחשוורוש, לא משנה את המדיניות שלו. אני אומר, בגלל שהוא קוראים לו בנימין אז הוא ינהג כמו זאב. בספר זה כן ככה, אתה שואל רגע איפה יש בנימין באמת וכולי וכולי. אוקיי, עכשיו אחרי הקביעה הזאת, נחזור לספר איוב. ספר איוב יש קושי אחד ענק. לא אחד, שווה, אבל נגיד, יש קושי אחד ענק. וזה הסיום של הספר. מה, 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 מה סיום הספר? והשם בירך את אחרית איוב מראשיתו. אפילו 14,000 צאן במקום ה-7,000. נכון? ו-6,000 גמלים ו-1,000 בקר וכו'. והיהי לו 7 נבנים ו-3 בנות. ויקרא השם אחת עם איוב וכו'. ונמצא אנשים יפות כבנות איוב בכל הארץ. אוקיי, וכו'. והיהי איוב אחרי זאת 140 שנה, וילד בניו ובני בניו 4 דורות. ואמר איוב זקן ושבע ימים. מה שקשה ביותר, אני מבין, היה לך $100,000 בבנק, איבדת אותו, אחרי הקדוש ברוך הוא השיב את שבות איוב כראשיתו, היה עכשיו 200,000. היו לו שתי מכוניות, שתיהם איבד בסערה, עכשיו היו לו 4 מכוניות. בסופו של דבר הוא עכשיו פי 2 טוב. היו לו 2 ילדים, או 4 ילדים, מה שלא יהיה. הם נטו. עכשיו, אז נגיד, בסדר, אבל הוא קיבל חדשים, קיבל עכשיו 10 ילדים, קום 5 ילדים. אפשר לדבר ככה. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשנולד תינוק במשפחה של כולם, אתה אומר שזה תהיה נחמה. אתה לא אומר שזה בגלל זה אומר, אחים שלכם עכשיו כיף. אתה אומר, זה במשהו, איכשהו ירפד את הכאב. אתה לא מתאמן להגיד שבסדר, עשינו את החלפנו אחד תמונת אחד ואחד תמונת שניים. אי שאתה בא בצורה כזאת, זאת אטימות מוחלטת. וזה בעיה קשה פה. מה זה והיהילו 7 בנים ו... בסדר, אז נכון יש לו יותר ילדים, אבל... האם במצבו טוב יותר? זו בעיה קשה. הרמב"ן מעניין, יש לו פתרון, זה לא קושי שהוא שואל. יש לו הערה אחרת, אבל למה יש פה את הדבר? הרמב"ן טוען שיהודים של איוב אף פעם לא מתו. הם היו פשוט חטופים. כאילו, כמו גלעד שליט. הם היו חטופים כמה שנים, ואחרי זה החזירו אותם. והוא אומר, הוא שם לב, הוא מעיר על זה, שהם קוראים את הפסוקים, בתחילת הספר, קריאה מאוד זהירה, לא כתוב שום מקום שהם מתו. כתוב... ותיפול שבב ותיקחם ותנערים יקרו לפי חרב. כן, הנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגיע בפנות הבית ויפול הנערים וימותו. תמיד כתוב שכאילו המשרתים מתים, אף לא כתוב שהילדים שלו מתים. כתוב אז הרמב"ן טוען, ומי שמוצא איזה מדרש בנימה כזאת, שבאמת הם לא מתו, הם בסך הכל היו חטופים, הוא חשב שהם מתו, אבל בפועל הם לא מתו, ואז בסוף ההצגה, בסוף הספר, שולפים אותם חזרה ומחזירים אותם. כמו את השייקספיר קורא הרבה פעמים, שבאדם נעלם ופתאום מופיע משום מקום והכל בא למקומו בשלום. אבל זה, כל הספר לא בונה הנחה הזאת כמובן, טוב, הוא פותר את הבעיה. אם לא, אז איך פותרים את הבעיה? אז אני רוצה לחזור לנקודה הקודמת. על פניו, העלילה לא משתנית אם זה משל או לא משל. אם אדם קורא טרגדיה בספרות, זה אמור לכאוב לו, למה? כי אם אתה קורא ספרות, אתה מתייחס לסיפור ברצינות. אותו הסרט. אז קשה מאוד להרבה אנשים, כאילו, נגיד, עם בנות צעירות זה מאוד בולט, כאילו, לא רוצים את האלימות בטלוויזיה. למרות, כאילו, אז לך תגיד, מה, אל תדאגי, זה הקטשופ הרי, זאת אומרת, זה לא דם באמת, אנחנו יודעים שהשחקן מלט אחרי זה מופיע גם מחר בלילה, זאת אומרת, לא, אבל אי אפשר, אי אפשר לראות את זה, תראו פעם את זה, תראו כמה אנשים בסצנת אלימות, הם מתכופפים, מוסרים את העיניים, כי קשה מדי לראות את זה, או שזה קשה לך נפשית, לראות את הטרגדיות, הבגידה. אנחנו כבר יודעים ש... אז ברור שאנחנו אמורים לקחת זה בצינות, אחרת לא הטעם ללכת. הספרות בעצם הגדרתה מניחה שאתה מתייחס זה כאמת. אם לא תכף זה כאמת, אז איתה חסרתה. אז אתה חייב להניח שזה סיפור אמיתי. זה מה שוורדסוורת' הגדיר, the willing suspension of disbelief. שאתה במודע, אתה כאילו את הסקפטיות שלך אתה משאיר בדלת ומוכן לראות את הסיפור כאמיתי. זה נכון. לכן אין, לא צריך נפקא מינה בין ספרות לספרות, ובכל זאת, מנקודה אחת יש נפקא מינה. אני חושב, וזו הנקודה הזאת. זאת אומרת, מה שמעתי קודם על הגשם ועל העיר והכפר וכל זה, בעצם אומר שם שאתה יכול ליצור מבנים סכמטיים. זאת אומרת, מנקודה אחת, הספרות מזייפת לעומת המציאות, שהיא בעצם היא משעבדת את התיאור המציאותי לאג'נדה שלה. בזה היא קצת מזייפת. אז למה, זה תמונה בכל זאת עם איזשהו היגיון פנימי אחר. שפה, אז לכן ניתן ליצור איזשהו מת, כמו שיעבוד של האלילה או איזשהו משהו סכמטי. ופה, זה מה שאני אומר לי קורה פה. אם איוב היה בן אדם אמיתי, בעיניי הסיום הוא קשה ביותר. בסדר, מתו בנים, קיבל חזרה חדשים, זה נורא. אם הוא היה בן אדם אמיתי. אם אני אומר שלא היה ולא נברא, אז מה אני בעצם אומר? אני אומר, נכון שהסיפור משקפת את המת, אבל היא סכמטית יותר. אז כמו שאני אומר שדברים טובים קורים בשמש, דברים רעים בגשם, דברים טובים בכפר ודברים רעים בעיר, אז גם פה יכולה לבנות את עצמה את המבנה הסימטרי היפה והסכמטי, כי בסופו של דבר זה לא קורה. בסופו של דבר, אם האמת הספרותית מאפשרת לי פה להקריב את הריאליזם האמוציונלי לטובת הסכמטיות הספרותית. בדיוק הנקודה הזאת, אז לכן, אם לא היה ולא נברא, אז זה באמת לגיטימי. לגיטימי שאומרים שהיו X בנים, ועכשיו יש 2X. כי אני אמור להבין שהספרות היא סכמטית. אם זה סיפור דיווח אמיתי, אז בעיניי זה קשה ביותר. זה לא נאמר מן המשפטים כאלה. אז לכן, לא היה... אם אני, מהרמה בא מאיזשהו זווית ביקורתית יותר, אני רוצה לבוא את זה מהזווית הזאת, מהזווית של הרגשית קיומית, קשה מאוד לקבל משפט כזה, אם באמת זה הסיפור אמיתי, קל יותר לקבל את זה, סיפור לא אמיתי, בגלל הנקודה הזאת, שסיפור לא אמיתי הוא זכותו קצת לשחק עם הנתונים לטובת המסר שלו. אז אחרי אני חושב שכמו הרמב״ם, שיש המון היגיון בטענה שלא היה לו נברא, אבל לא, לא דווקא כהכתה כבתי ולא מטעמי, אלא מהשיקול הזה. טוב, זאת הצעה, נעצור בכך, שבוע הבא נעשה להבין את הדעות שהיה בנברא. לא, סליחה, שבוע הבא, בוא יש שיעור, אני מחוץ לעיר, בוא עוד שבועיים בלי נדר. אז כאילו פשוט בבוא לא בעירה, אז ננסה לחזור מה משמעות שהיה בימי משה, מה משמעות שהיה בימי יעקב, נדפל מאחרות בגרד השניות, פה בית המדרש, אבל תרחוק איזה בני, איזה שמדרש הוא משמעותי. טוב,
עכשיו תודה רבה. שלום. שלום. רגע, נחת יום להתייחס אל הבנים שלו כמו שאנחנו משלחים על
הרשייה. דבר זה במשך.